But if you close your eyes... אוקיי, אז ברוכים הבאים לפרק השמיני של העונה השנייה בפודקאסט שלנו, סביבה מנצחת. לאלו מכם שלא מכירים אותי, שמי מתן ניסטור, אני הולך להיות המרצה שלכם להיום, וקודם כל אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שאתם כאן. זה לא מובן מאליו שאתם עוצרים רגע מהחיים שלכם, שמים אוזניות, או בלי אוזניות, זה לא כזה משנה לנו, עדיפו עם אוזניות, זה נשמע יותר טוב, ופשוט מקדישים רגע כדי להשכיל את עצמכם, כדי ללמוד דברים חדשים, ובעיקר כדי להפוך להיות אנשים טובים יותר. אז כמו שאמרתי, תודה רבה לכם על זה שאתם כאן, והיום בפרק אנחנו הולכים לדבר, האמת, על נושא שאני מאוד אוהב. והנושא הזה, אם אני צריך לתת לו שם במילה אחת, זה יהיה טבע. הטבע כולל בתוכו בעלי חיים, צמחים, אבולוציה, הישרדות, עונות השנה, כדור הארץ, אז אני אקרא לזה טבע, ואנחנו הולכים לדבר על משהו שהוא מאוד גדול. אז אם אתם חובבי טבע, אז הפרק הזה הוא במיוחד בשבילכם, ואם אתם רוצים לדעת קצת יותר על המרכיבים ההישרדותיים שלנו, ומאיפה הגענו, נראה לי שהפרק הזה יהיה נכון עבורכם. אני חושב שיש הרבה מאוד דרכים לנו, בני אדם, ללמוד אם נסתכל על בעלי חיים. ניקח לדוגמה את החיה הנמלה. אני לא יודע אם יצא לכם לראות פעם נמלים שעומדות. זאת אומרת, אני בחיים לא ראיתי נמלה עומדת. היא תמיד בתנועה, היא תמיד בפעולה. ויש איזשהו משל שאני מאוד אוהב, שבעצם אומרים שהנמלה חושבת חורף כל השנה. זאת אומרת, הנמלה היא כל הזמן עובדת בטירוף, כאילו אין זמן, וכאילו winter is coming, ושחייבים לעשות דברים, ובגלל זה גם אם תעצרו נמלה, היא תמצא דרך לעקוף. לא יודע אם יצא לכם לשחק עם זה פעם, אבל אם יש נמלה שהיא בתוך השביל, ותשימו לה איזשהו מכשול, היא פשוט תלך מסביב. והאמת היא שזה אחלה דרך לנו, בני האדם, כשאנחנו רוצים להשיג משהו. יש איזשהו מכשול, יש הרבה אנשים שנעמדים מול המכשול, יש אנשים שמסתכלים על המכשול, יש אנשים שבוכים מול המכשול, ואז יש את הנמלה שאומרת, אוקיי, סבבה. אז יש מכשול, אז בוא נעבור מסביב. אז בוא נמשיך רגע עם המוטיב של העונות. אני מאוד נהנה לדבר על זה, כי לכל עונה זה כאילו יש משמעות אחרת. בוא נתחיל עם העונה סתיו. המטרה של הסתיו, זה כמו הדוגמה עם הנמלה, זה להתכונן לחורף. אנחנו יודעים שהחורף עומד להגיע, במילים אחרות התקופה הקשה יותר, ותיכנסו גם לראש שלי מבחינה יותר הישרדותית, יותר קדמונית. פעם כשהיה מגיע החורף, לא סתם המשפט, החורף מגיע, צריך להתכונן אליו. אז בסתיו האנשים הבינו שהם צריכים רק להתכונן לחורף, זה כל התכלית שלהם. ולכן אתם צריכים לשאול את עצמכם, מה החורף שלכם? זאת אומרת, מהי התקופה שאתם יודעים שהולכת להיות קשה יותר, לא מבחינת עונות שנה, כי יכול להיות שהיום בחיים שאנחנו חיים, עונות השנה לא מהוות אתגר כל כך משמעותי, אבל מהו החורף בחיים שלכם? כשתגיעו לחורף, זה גם העונה הבאה, אתם לא רוצים לבקש חורף שהוא קל יותר, מה שאתם בעצם רוצים לבקש, זה שלכם תהיה יכולת גבוהה יותר. במילים אחרות, אנחנו לא יכולים, ודיברתי על זה גם בפרק הקודם, אנחנו לא יכולים לשנות את הסביבה החיצונית. הדבר היחיד שאנחנו יכולים לשנות, זה את איך אנחנו תופסים את הסביבה החיצונית, או במקרה הזה את היכולת שלנו, את הבגרות שלנו, את המשמעת שלנו, את הביטחון העצמי שלנו, בעצם זה התהליך שעברנו לאורך השנים. יכול להיות, ושוב, תיקחו שני אנשים שיורד עליהם גשם, ושני אנשים יגיבו בצורה שונה. ובגלל שאין לנו השפעה על החורף או על הקושי של החורף, אם ירד גשם, שלג או ברד, הדבר היחיד שאנחנו יכולים לבקש, זה שאנחנו נהיה חזקים יותר ומוכנים יותר לחורף. העונה הבאה שאני רוצה לדבר עליה זה האביב, ובאביב חברים, אנחנו סוף סוף יכולים לקצור את העבודה הקשה שעשינו בסתיו כשהתכוננו לחורף, ובחורף שפשוט החזקנו חזק ועמדנו על המשמר. ובאביב, חברים, תקצרו ותקצרו עם חיוך. ואז אנחנו נגיע לקיץ. ובקיץ יש לנו הזדמנות באמת ליהנות. יש לנו הזדמנות באמת לסכם את השנה שהייתה לנו, וכולנו צריכים לסכם את השנה שהייתה לנו, אחרת איך נדע איך להשתפר. אבל לא רק זה. בקיץ אנחנו גם צריכים להתכונן, נכון מאוד, שוב לסתיו, כדי להתכונן לחורף. וזה המעגליות. זה המחזור שכולנו צריכים לעבור. ובגלל שאנחנו לא יכולים לשלוט בעונות השנה, והדבר הכי שאנחנו יכולים לשלוט זה איך אנחנו נתנהג בתוך עונות השנה, כדאי מאוד שנשתפר משנה לשנה, ודרך של סיכום שנה או להסתכל אחורה, או יותר מזה, לתכנן קדימה מה הדברים הטובים יותר שאנחנו יכולים לעשות, זה אולי הדבר היחיד שיביא אותנו להתקדמות ולשיפור בחיים שלנו. אז אמרתי שהנושא הוא טבע, בוא נשאר רגע במוטיב נגיד של חקלאות או של לשתול דברים באדמה. אני אגיד לכם מה העניין לגבי האדמה. האדמה לא יודעת מה אתם שותלים בה. האמת שגם לא כזה אכפת לה. אבל זאת ההבטחה, זה העסקה שיש לכם עם האדמה. כל דבר שתשתלו באדמה, אתם תקבלו את אותו הדבר. במילים אחרות, אם שתלתם עגבניות, כנראה שלא תקבלו מנגו. ובאותה הסיטואציה, אם תשתלו את הפעולות הלא נכונות, כנראה שגם לא תקבלו את התוצאות שאתם רוצים, או את התוצאות הנכונות. בוא ניקח את זה לדוגמה בעסקים, האמת שהפרק הבא שלנו הולך לדבר על כל הנושא של יזמות ועסקים, אז אני ארחיב על זה שם. קשה מאוד לקבל תוצאות טובות אם שתלתם באדמה או בעסק שלכם או בעצמכם דברים שהם שליליים. זה גם מאוד מזכיר, התייחסתי לזה קצת, לנושא של התת מודע. התת מודע זה סוג של אדמה, הוא לא יודע מה אנחנו שותלים בו, והוא פשוט מחזיר לנו את מה ששתלנו בו. זאת אומרת, מה יקרה לחקלאי שישתול באדמה זרעים של כיסוס ארסי? זה בדיוק מה שהוא יקבל. אבל אתם יודעים גם מה העניין עם האדמה? אתם בדרך כלל תקבלו יותר ממה שזרעתם. הזרעים הקטנים יכולים להפוך לשיחים או לעץ או ליער. זה גם נכון לגבי כל הדברים שאנחנו יכולים לשתול באדמה. אנחנו יכולים לשתול באדמה זרעים שהם מאוד קטנים, של דברים חיוביים שאנחנו רוצים, כמו של העץ פרי היפה ביותר והטוב ביותר שאנחנו רוצים, ואתם תקבלו עצים שלמים רק מזרעים. וזה הכוח של האדמה. אבל, כמו שהחקלאי יודע, צריך להמתין וצריך לשמור על זה למשך זמן. כמה זמן? כמה זמן שצריך. ובאותו הכיוון, בוא נדבר על הנושא של גדילה ושל צמיחה. ובוא ניקח צמחים או עצים. ונשאל את השאלה, כמה גבוה עץ יגדל? והתשובה היא, עד כמה שהוא יכול. אתם לא תמצאו שום עץ בטבע שגדל רק עד רמה מסוימת. כל צורות החיים בכדור הארץ גדלות עד רמת הפוטנציאל הגבוה ביותר שיש להם. כל עץ, כל צמח, כולם יגדלו עד הדבר המקסימלי ביותר שהם יכולים להיות. אבל אתם יודעים? היוצא מהכלל פה זה בני האדם. כי לבני האדם יש את הפריבילגיה שלא להיות הכי טובים שהם יכולים, שלא למקסם את הפוטנציאל שלהם, שלא לצאת מאזור הנוחות ושלא להיות הגבוהים ביותר והחזקים ביותר שהם יכולים. ושוב, בטבע אתם לא תמצאו את זה. רק אצל בני האדם, איכשהו, יש לנו את הפריבילגיה הנוראית הזאת של לעצור את הגדילה שלנו, של להחליט שאנחנו לא רוצים להיות 100%, שאנחנו רוצים להיות 60%, 70%, ואתם יודעים מה? הרבה אנשים לוקחים את זה. ובעוד שהטבע יכול ללמד אותנו כמה דברים על אבולוציה ועל הישרדות, בני האדם פשוט לא לומדים, והם כל הזמן מסתפקים במה שיש להם. ושוב, קשה למצוא אנשים שמתנהגים כמו העצים הגבוהים ביותר, שרק רוצים להיות כמה שיותר גבוהים וכמה שיותר חזקים, וזה חברים, סביבה מנצחת. אז אני רוצה לדבר אתכם על נושא שמצאתי אותו שאני מאוד מתעניין בו. יש לנו בטבע שלוש צורות של דרכים שבהם הורים יכולים לגדל את הילדים שלהם. הדרך הראשונה, וזאת תהיה הדרך ההישרדותית והקשה ביותר, זאת תהיה ביצה שבוקעת, אבל שההורים לא נמצאים מסביב. זה בעצם היתרון של ביצה. הוולד או התינוק או הגוזל או מה שזה לא יהיה יכול לבקוע, וההורים לא צריכים להיות בסביבה, הוא פשוט יבקע כשהוא יהיה מוכן. אבל אז באותו הרגע, נגיד הגוזל שבקע מהביצה, צריך לשרוד בעולם לבד, בלי השגחה של הורים, בלי לימוד, בלי שמירה ובלי ביטחון. וזאת, חברים, רמת ההישרדות הגבוהה ביותר. אבל אצלנו, בני אדם, זה לא המצב. הרמה השנייה שבהם הורים יכולים לגדל את הילדים שלהם, ושוב, אנחנו עדיין בעולם החיות, זה שחיה מולידה צאצא אחר, והיא שם, כי הרי היא יולידה אותו, הוא יצא מהגוף שלה. אבל אותו הורה שומר על הצאצא שלו, לרמה מאוד בסיסית. זאת אומרת, עד שהוא יודע ללכת, עד שהוא יודע אולי לרוץ, עד שהוא מבין איך העולם עובד, ואז הם די משחררים אותו, או שהם קצת משחררים את ההשגחה. ושוב, אצל בני האדם זה לא המצב. הגרסה השלישית שמצאתי, וזה הגרסה של בני האדם, זה שההורה, או במקרה הזה האימא, מולידה את הילד או את הילדה, ותקשיבו טוב, הם שומרים עליהם עד גיל 30. הם לא משחררים. הם לא משחררים משתי סיבות. אחד, ההורים מפחדים, ושתיים, לימדו את הילד או את הילדה שהעולם מפחיד ומסוכן. ואני פוגש את זה יותר ויותר היום. זאת אומרת, יותר ויותר ילדים ממשיכים, במקרה הזה נגיד, לגור בבית של ההורים, או להתאמך כלכלית על ידי ההורים, או לא נורא, תמיד יש לי לאן לחזור, ובהשוואה לחיות, לא פשוט זורקים אותם לשטח של מה שנקרא תתמודדו. זה מגיע כמובן מפחד של ההורים. אני אתן לכם דוגמה שהיא מאוד מעניינת לגבי משהו שקרה במשפחה שלי. אני הבכור, ובעצם יש לי עוד שני אחים קטנים, וכולנו גרנו בעצם בהרצליה, שם ההורים שלי גרים, ושם גם אנחנו גרנו כמשפחה. כשאני הגעתי, זה היה בגיל 25, אני יצאתי מהבית, עברתי לגור בדירה משל עצמי, ואז אחרי כמה שנים אח שלי עבר לגור בדירה משל עצמו, והאמת היא שבחודשים האחרונים להקלטת הפרק הזה, אחותי עברה לדירה משלה. ופתאום ההורים שלי מצאו את עצמם לבד בדירה, בדירת חמישה חדרים בהרצליה, בלי ילדים. והם הסתכלו אחד על השנייה, והם אמרו, אוקיי, כאילו, מה עכשיו? מה השלב הבא? וזה מצחיק. התבדחתי קצת עם ההורים שלי ואמרתי להם, תקשיבו, אתם יודעים, מבחינה הישרדותית, המטרה של ההורים זה להביא ילדים, עשיתם את זה, והדבר השני זה להביא אותם לרמה שהילדים שורדים בעולם. זה די אומר שאתם משוחררים עכשיו. הם לא אהבו כל כך את מה שאמרתי, כמובן שהתלוצצתי, אבל כמובן שלא בדיוק התלוצצתי, כי רציתי להעביר איזשהו מסר. והמסר הוא שהורים הרבה פעמים מקדישים את כל חייהם לילדים, והם שוכחים את עצמם. והזמן היחיד שבו ההורים תופסים שוב שיש להם את הזמן שלהם, זה רק אחרי שהילדים מתבגרים, זה כאילו הם הקדישו איזה 30 שנה בממוצע, לכל הנושא הזה של גידול ילדים, הם שמו את עצמם בצד לגמרי, אני פוגש את זה היום בכל הנושאים, נגיד אנשים שרוצים להוריד במשקל, הם מספרים לי על זה שהם רק בשביל הילדים וזוגיות ובית וכסף ומשכנתה, הם מזניחים את עצמם לגמרי, ואז פתאום הם מגיעים לשנות ה-60 שלהם, הילדים שלהם כבר יכולים מה שנקרא לשרוד בעולם, וטיגריס לבן לא הולך לטרוף אותם בטבע, ואז הם תופסים את עצמם, אומרים, אוקיי, מה השלב הבא? ואני חושב שזה דבר שהוא בעייתי. אני חושב שזה בעייתי לא בגלל שההורים נורא אוהבים את הילדים שלהם, אלא פשוט בגלל שהם הרבה פעמים מונעים מפחד, הם אפילו אולי לא כל כך סומכים על זה שהילדים שלהם יצליחו להתמודד בעולם, או על זה שאם הם ישחררו אותם מוקדם מדי, או יפסיקו לעזור להם עם כסף או בתמיכה, אז מה יקרה עם הילדים שלהם? זה מגיע הרבה פעמים מפחד, זה מגיע הרבה פעמים מזה שההורים הם חוו אולי דברים לא טובים בילדות שלהם, והם אומרים, אני לא רוצה שלילדים שלי יהיה ככה. וזה בעצם מביא לנו כל פעם דורות של ילדים, בוא נגיד זה ככה, קצת אולי יותר מפונקים, או שפחות מאמינים בעצמם, או שיודעים שתמיד יש להם את ההורים שלהם. יש גם ילדים שגדלים ללא הורים, והם עדיין מצליחים יופי. האמת היא שיש סיפורים מאוד מרגשים על אנשים שגדלו בסיטואציות מאוד קשות, בלי הורים, ומה שנקרא ניצחו. ואת זה אני ממש אוהב. וכשאני מדבר איתכם על כל הנושא שבהם ילדים יכולים לגדול, דיברנו על האופציה הראשונה שזה פשוט גוזל שבוקע מביצה בלי הורים ומה שנקרא תתמודד, כמו לזרוק ילד למים ותלמד לשחות, שיהיה בהצלחה, יכול להיות שהוא ימות, אבל גם יכול להיות שהוא ישרוד בצורה שהיא מאוד מהירה, כי הוא עם הגב לקיר. האופציה השנייה זה חיות שמולידות את הילדים שלהם, אבל מלוות אותם רק בשנים הראשונות שלהם או בתקופה הראשונית שלהם, ואז משחררים אותם לדרכם, מה שנקרא תתמודדו. ותשימו לב אם זה קורה אצלכם בבית או במשפחה, ואם יש כאן הורים שמאזינים, ואני יודע שיש, תשימו לב לדרך שבה אתם מגדלים את הילדים שלכם, וכמה אתם עוטפים אותם בכפפות של משי. אני אתן דוגמה שאני מאוד אוהב, וזה שוב הנושא של הזחל שנכנס לגולם כדי להיות פרפר, כי זה משמעות האבולוציה, והגולם מתאר תקופה של למידה, של התמודדות. ודיברתי על זה גם בפרק הראשון, אז אם לא הקשבתם, אתם מוזמנים להקשיב שוב לפרק הראשון, אבל אני אתן פה דוגמה שלא נתתי, אם אתם תעזרו לזחל שנכנס לגולם לצאת מוקדם מדי, ונגיד אתם תחתכו בשבילו את הגולם, אתם יודעים מה יקרה לגולם? הוא ימות באותו הרגע. במילים אחרות, רק ברגע שהגולם או הפרפר שכבר חי בפנים מסוגל לפרוץ עם הכנפיים שלו החוצה את הגולם, רק אז הוא באמת מוכן להיות פרפר. כי הסיבה, אגב, זו סיבה אבולוציונית, הכוח שצריך כדי לקרוא את הגולם זה הכוח שהכנפיים צריכות כדי להעיף אותו באוויר. ולכן יש היגיון בדברים. אבל תחשבו גם מה קורה אם אתם שומרים את הזחל שלכם בגולם יותר מדי, שהוא כבר ממזמן מוכן לפרוץ החוצה, שהוא ממזמן רוצה לעוף ושהוא מסוגל והוא יכול, אבל אתם רק עוטפים אותו בעוד שכבות ועוד שכבות, מתי שהוא יגיד, טוב, די נוח לי כאן. בשביל מה אני צריך יותר מזה? וזה פשוט יגרום לילדים או לדור הבא שלנו להיות באמת אנשים שפחות מאמינים בעצמם, שיודעים שהם יכולים לקבל את הדברים שהם רוצים, נגיד מההורים שלהם או מהמשפחה שלהם, ושתמיד יהיה מי שידאג להם, כי ככה חינכו אותם מגיל ילדות. ואז אני פוגש את זה הרבה פעמים. אנשים שמה שנקרא קופצים למים וקופצים לעולם האמיתי, הם חוטפים איזשהו אלם. הם מבינים שהם לא יודעים איך להרוויח כסף. הם מבינים שהם לא יודעים מה הם רוצים לעשות בחיים. הם מבינים שהם מעולם לא חשבו על הדברים ברצינות, רק שבאמת הם צריכים לעשות את זה. ולכן, אני עדיין לא הורה, נכון לנקודת הפרק הזה, אבל הדבר שאני ממליץ לכם כהורים, זה לדבר כל הזמן עם הילדים שלכם על תחושת המסוגלות שלהם, ועל זה שהם יכולים להשיג כל מה שהם רוצים, ושאתם שם כדי לתמוך, אבל לא כדי לייצר את הדברים האלה מאפס, וכמובן שככל שהילדים שלכם הולכים ומתבגרים, אתם רוצים לשחרר יותר ויותר, כי אחרת יהיה לכם זחל שחי בתוך הגולם, או במקרה שלכם ילד שהוא פשוט גולם. אז חברים, לסיכום הפרק השמיני של העונה השנייה, אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שהייתם כאן. בפרק הזה דיברנו על הטבע ועל צורות החיים בכדור הארץ. דיברנו על זה שיש לנו כמה צורות של חיים, יש לנו את הצמחים ויש לנו את העצים, ושיש לנו גם את העניין של להתכונן לחורף, ושיש לנו את העניין של לקצור באביב, ולסכם בקיץ ולהסתכל אחורה. והסברתי לכם שכל צורות הטבע באבולוציה ובכדור הארץ, כולם שואפות להיות המקסימום הגבוה ביותר שהן יכולות, רק מלבד בני האדם. ותשאלו את עצמכם, האם אתם שואפים להיות העץ הגבוה ביותר והחזק ביותר, או שאתם מתפשרים על החיים שלכם. עוד דבר שתשאלו את עצמכם, בין אם אתם הורים, או בין אם אתם ילדים להורים, זה עד כמה עוטפים אתכם בכפפות של משי, ועד כמה עוזרים לכם, גם לנקודות שלב שאולי כבר לא צריכים לעזור לכם, למתי שאתם יכולים להיות עצמאים לגמרי, ופשוט בגלל שזה נוח, אתם ממשיכים לקבל עזרה, או שההורים שלכם, מפחד, ממשיכים לעזור לכם, גם כשאתם מסוגלים כבר להתמודד עם הדברים בעצמכם. אז חברים, אני מקווה שהפקתם ערך מהפרק הזה. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שהייתם כאן. אם אתם רוצים לשמוע עוד תכנים, אתם מוזמנים לחפש אותי, מתן ניסטור, ברשתות החברתיות, בגוגל, כנראה שאני אקפוץ לכם. וחברים, בפרק הבא אני הולך לדבר על עסקים ועל יזמות, אז ככה שאם אתם ממשיכים, אז תקשיבו כבר לפרק הבא. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שהייתם כאן, אני אוהב את כולכם, תהיו חזקים ותשרדו בכדור הארץ, ונתראה בפרק הבא. But if you close your eyes.